טוב, שלום וברכה. ממשיכים סדרה על תרפיה גופנית. העניין הוא שתרפיה גופנית זה סוג של מפגש בין תורת הארי לתורת הנפש. זאת אומרת, יש תורה שהיא מאוד מאוד עמוקה, שהיא תורת הקבלה, מאוד מאוד, עם דברים מאוד מאוד עמוקים. ומצד שני יש תורת הנפש שהיא תורת הפסיכולוגיה, שגם עובדת על עומק, גם תורת עומק, אבל היא תורה שדורשת מאיתנו להיות מעשיים, לעזור. אז מצאתי דרך הגוף שיש איזה מפגש בין מושגים מאוד מאוד פנימיים ועמוקים של תורה שהיא באה מקדמת דנא, תורה מאוד מאוד ראשיתית, לבין מה שאנחנו בדור האחרון מגלים ככלים טיפוליים. וכבר אמרנו שיש גוף, רגש, שכל, דמיון, שהגוף זה שולחן עבודה, אז היסודות של התרפיה הגופנית היא באה ממקום מאוד מאוד עמוק. כי כדי להוריד את האור למקום כל כך נמוך, צריך שזה יבוא במקום מאוד מאוד עמוק. כן, אז ככה שיש, אפשר לסגור הדלת? בסדר, תודה. אז היום נדבר על נושא של אינסטינקטים. יש, שמענו הרבה דברי תורה, התפללנו הרבה תפילות, למדנו הרבה תורות, אבל בסוף, השאלה זה איך זה יורד, איך זה מחלחל למקום איפה שאתה צריך להיות עכשיו ספונטני, טבעי. התגובה צריכה להיות תגובה דקדושה. זאת אומרת שזה לא רק לדקלם דברים, להגיד דברים יפים, זה באמת צריך להוריד את זה ברמה שבמקום שאתה צריך עכשיו, אתה רואה במסך משהו שלא מתאים, אתה צריך לסגור עכשיו. וזהו, ולא להתמאמר. אז איך זה קורה הדבר הזה? שעשתה משהו לא טוב, אתה אומר לשני סליחה. להגיד סליחה במקום הנכון. כאילו להיות ספונטני בטוב. כן? איך עושים את האקט הזה של להוריד את התורה לרמה של אינסטינקטים, של טבעיות? למי מותר להיות ספונטני? הרי אם כל אחד יעשה מה שבא לו, לא, זה תורה שלמה. איך להוריד את התורה ברמה שהחייל צריך לראות עכשיו. לא עכשיו להסתבך עם הבגצים ושמנצים. עכשיו הוא צריך לראות, יש פה מציאות שהוא צריך לראות, הוא חייב לראות. אז איך מורידים את הספונטניות ברמות כאלה שאדם הוא לא מסתבך? דברנו על הקרב על החלקיק השנייה פעם, שבעצם האויב של הקדושה הרבה פעמים מנסה להכניס ספק בספונטניות, בטבעיות, במקום איפה שאתה צריך דווקא להיות הכי טבעי. אז המקום הטבעי הזה הוא לא פשוט. זאת אומרת, אצל התינוק הטבעי הוא הכי פשוט. הוא נאיבי כזה. אז כל מה שהוא עושה, הוא בא לו לחטוף איזה אגרטל על השולחן, חוטף אגרטל, מפיל אותו, שובר אותו. זה כך דרכו של תינוק. הוא רואה חשמל, הוא רואה איזה דרך להיכנס, להכניס משהו בתוך החשמל, מכניס. אז לא לזה מדובר בזה שאנחנו נכניס את השכל העליון, את המקום הכי פנימי, באקט הפשוט. וזה עבודה של פנחס. פנחס, הוא לא מסתבך, רואה מציאות לא מתאימה, לוקח את האורמח שלו, דרוך, עובד ויר פנחס. הדבר הראשון שעשה פנחס הוא פשוט ראה. הוא היה קשוב למציאות. אסור ליהודי לא להיות קשור לחדשות. אסור לנו לא לראות, צריך לראות, כן? ואז לעשות עבודה אחרי זה מדויקת. אבל צריך מה שנקרא להיפגש עם המציאות כמות שהיא, ולדעת מה לעשות. לא תמיד הדבר הנכון הוא הדבר האלים, לפעמים הרפלקס הטבעי הוא רפלקס של רחמנות, של חיבוק, של דבר חיובי. כן? לא חייב להיות תמיד עם הרומח, להסתובב כל היום עם הרומח ביד. זה לא עבודה. זה שלנו, זה עבודה לפעמים שהספונטניות צריכה להיות ספונטניות של לדעת לחבק, באמת לאהוב, צורה אמיתית וכנה. ואז מה הוא ראה? הוא ראה ויקום מתוך העדה, ויקח רומח בידו, ויבוא אחר איש וכולי וכולי, מה שקראנו פרשת פנחס, ודוקר ככה עם ויתקור את שניהם וכולי. אז הרואה את הסוטה בקלקולה, יזיר את סומפין היד, ישר! מזיר את עצמו מן היין. אתה ראית מציאות מקולקלת? אופון אופונו, עבודה עצמית. עובד על עצמך, כן? אתה ישר ישר לוקח את זה לעבודה עצמית שלך. אתה לא מתמאמע. יש איזה חוכמה כזאת, זה נקרא לעבור מלאה לרחל. לאה, הנהגה של לאה זה מודעות ובינה זה בינה, זה התבוננות בקבלה, זה התבוננות מבחוץ, וישקף מיכל בעד החלון. זה כאילו הסתכלות מבחוץ. אתה מסתכל, אתה מסתכל על המסך, אתה רואה חדשות, מסתכל, שמעתי, ראיתי, בסדר, קרה מה שקרה, מצד הגאווה, כל מיני דברים שקרו בחדשות, בסדר, רואה. יש מי שמפזז, מקרקר עם ספר תורה למטה, דוד המלך, לא מתבייש לרדת למציאות ולעשות את המעשה הנכון בזמן הנכון. כן, זה דורש דיוק. כן, תמיד אני מדבר על התקסים ביום הזיכרון, יום העצמאות. היכולת של אלה שמכינים את התקסים, ובכלל מי שמציג את הטקס, להיות מדויק במילה. מה לומר, מתי, איך. כן, זה דיוק מטורף הדבר הזה. אז פה מדובר בתיקון מאוד מאוד שורשי אצל פנחס, שאתה מטפל בה בטבעיות, וזה גם קשור לימי בין המצרים. בימי בין המצרים אתה עובד על השורשים הנפשיים העמוקים. איפה שאתה בחוסר אונים, איפה שאתה חש תחושה של חורבן, איפה שאתה חש תחושה שאתה כואב, וכואב לך, ואתה בוכה, כי כואב לך. אז אתה לא מסתבך עם כן, אבל זה, אבל אולי, אבל... חי את הכאב של החורבן. הבית לנפש נרחב, ואתה צריך להבין שאתה צריך לבנות את הנפש מחדש. זה גם ברמה לאומית, זה גם ברמה הפרטית. כל אחד צריך לחוש ב-21 ימים האלה, מי-י' זין בתמוז, עד תשעה באב, אנחנו עוסקים בלבנות מחדש מה שנחב. ואז המלך בשדה, כתוב. מה זה המלך בשדה? לא רק באלול אומרים שהמלך בשדה. המלך בשדה כי אין לו ארמון, כי הארמון נחב. אז המלך זה המלכות, זה הנפש. כן, הנפש היא בהישג ידך בשלושת השבועות האלה. לכאורה זה בסה כזה, אני מחפשים כולות, יש עניין אגב. אבל הנושא הוא יותר עמוק. הוא, רגע, אתה מבין מה קורה פה? יש פה 21 ימים, אומר האוהב ישראל, מהבעל שם טוב. למה קוראים פרשת פנחס בין המצרים? יש לומר, לשים לב, לשום שכל, שכל אלו ה-21 ימים, הם בין י' ז' בתמוז לתשעה באב, הם מקוריים ושורשיים לכל המועדות של השנה, שהם בכללת 21 יום. אם אתה לוקח את 21 ימים הכי קדושים של השנה, אז אתה תמצא את גם 21 יום, שזה שבת, ראש חודש, ימי פסח, ימי שבועות, ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות. כל אלה 21 יום, כנגד ה-20 ויום, אחד יום. רגע, 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 אנחנו חשבנו שזה גיל, זה תקופה שצריך בעיקר לקרוא בגדים ולהצטער וזהו. לא, תדע לך שה-21 יום שאתה מצטער ואתה חש את הכאב, הם כנגד ה-21 ימים של מועד, כן? של חג. איך זה יכול להיות? לומר לך שהימים האלה כמו פנחס, כן? הם ימים שאתה עובד על התחתית של התחתית, הברזלים שמתחת לבניין, המקום איפה שזה עדיין לא מופיע, אבל איפה שהכל קורה שם. יותר ממה שאדם אומר לאשתו כשהוא מביא פרח, זה מה הוא חש כלפיה. חושים, זה בהתפתחות של התינוק, זה בחודשיים הראשונים של ההתפתחות. שהתינוק חש, מריח, מתחיל לראות, שומע, מרגיש מגע. כל אלה, ההתפתחות החושית, הם ההתפתחות הכי ראשונית. כן? ככה האדם שהוא בדיכאון, תן לו קצת בסמים להריח, קצת פרחים לראות, קצת לשמוע ניגונים מענגים. תיגש אליו דרך החושים שלו, שישתה כוס קולה מבחינתנו גם, למרות שזה קטסטרופה לאדמות בערך. אבל זה מה שעכשיו ייתן לו סוף סוף תחושה נעימה. התחושה הנעימה היא עכשיו ב-21 ימים, היא התחושה הלא נעימה. אתה מפתח את החושים בימים האלה בדרך של לחוש את החיסרון. להיות בתחושה שאין בית מקדש. אתם יודעים מה זה אין בית מקדש? אין שירת הלוויים. אין המראה של הכהן הגדול, של הכהנים שאתה היית רואה פעם. אין את הנבואה שהיא כולה תיקון החושים. אז אדם צריך להכיר בערך השורשית והמקורית שבימים האלה. שפה אנחנו בונים את ההתחלה, את המקום ההתחלתי, את המקום הראשוני. ואז כשמספרים את הסיפור, כתוב בתנחומה, סיפור של פנחס, אז רואים שהמקום הזה הוא מקום שיש המון עוצמות, המון כוחות. המקומות הפרימיטיביים שלנו הם מקומות עוצמתיים, חבל על הזמן. כן, שאתה נקרא למסור את הנפש שלך, אתה מוצא את עצמך עם כוחות כאלה שאתה לא מבין מאיפה זה בא. כי אתה פתאום הופך להיות אדם. כוחות, עוצמות, אכפת לי, אני רוצה. מה זה חוסר מוטיבציה היום בדור הזה? שפשוף המוטיבציה. זה בא מהצפה ציורית. הרבה פעמים אתה רואה שיש הגבלה בין חוסר המוטיבציה לבין התמכרות למחשב, לאינטרנט. כלומר, אדם מוצב בציורים חיצוניים. זה הקאה של החושים, אז אין מוטיבציה, כי אתה לא חש את הכאב. אין כאב, כי אין חיסרון, כי לא מאפשרים לך להיות בחוסר. תמיד יש. תמיד, כל הזמן, מסך, מסך, מסך. כלומר, אדם הוא לא מאפשר לעצמו להיות עם התיקון חצות. שבתיקון חצות אדם צריך לשבת למטה, לחוש את החסר שבמציאות, ולהתחיל לבכות, ולהתחיל לבכות, ואם לא, אז זה לא תיקון חצות. אז מי שלא יכול לבכות ולא מסוגל, אז שלא יגיד תיקון חצות, כי תיקון חצות חייב להיות תחושת החסר. ואז המדרש מסביר שפנחס, שהוא פעל, לקח את החומח בידו, ונטע על זה של ברזל, וניחו בחיקו, והתחיל מסתמך על העץ, שנצרה מפני שפטו. שיקיפו אותו, כיוון שהגיע אצלם, אמרו לי, למה באתם? אמר להם, אף אני באתי לעשות, אז זה סיפור שלם מה קרה, ששבט שמעון הגיעו וככה, וראו את מה שהם ראו, ועבר אחר איש ישראל, ולקח את הרומח, ודקר את הרומח, זה שמלי ניסים, 12 ניסים מסופרים שמה, שקרו בזמן שהוא לקח את הרומח, ודקר אותו, בדיוק במקום של, 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 של הברית, ובדיוק הם התקרבו זה לזה, ועוד מלא דברים, ולקח אותם, והגביע אותם בזרועו, את שניהם, והסתובב ככה במחנה. הזוהר ממשיך את הסיפור. במקור מספר 5. כן? בשעתה דקנה פנחס על ברית קדישאו, קינה לברית קודש. לפגיעה בחוסר צניות. כן? אדם צריך להיות זועם על נושא של חוסר צניות, לא סתם. אתה לא יכול עכשיו כל אחד לבוא ולעשות לו ככה וזה, לדבר איתו על זה אפילו. אבל לפחות שתרגיש את הכאב, שתרגיש את הכאב של הפריצות, שהיא נוראית, שהיא פשוט נוראית. וצריך להרגיש כאב על חילול שבת, כאב על כל מה שיש יהודים בחוץ לארץ. כל זה צריך לגרום אצלך תחושה של כאב עמוק. כן? תלכו לרב יעקב עדס. תראו מה זה הרב עדס שהוא מתפלל. והוא צורח כמו אריה ששואג. למה? חי את הכאב של החורבן. ככה הוא מתהלך עם בגדים קרועים. כי הוא חי את החורבן. כמו שאנחנו צריכים להיות לפחות קשורים לאנשים האלה. לגדול הזה. שהרב עדס הוא אדם עצום. שחי את החסר. אז לחוש את החסר. אז מה הוא עשה? כשהוא ראה את זה. ועל בגו כמה אוכלוסין. נכנס בתוך כמה אנשים. וסליקלון לגייפין על רומח אלה נאון לכל ישראל. יצא, כמו שאומר התנחומה, כרגע שרבי שמעון בר יוחאי למד את התנחומה, הוא יצא עם הרומח שלו ושתי אנשים שהיו שם מחובקים. ככה ראה, נתרגם בצורה חופשית וישירות. ככה ראה כת חמה, שפטה דשמעון, הוא ראה את כל שבט שמעון שבא אליו. בכמה אוכלוסין דעתו לגבי, בוא. תנסו לדמיין שבט שמעון, כולם 2 מטרים גובה בממוצע, רצים אליו להרוג אותו. כן, כי הוא פגע בנשיא של שבט שמעון. פרחה נשמתו, פשוט פנחס. מת. ככה התיאור של הזוהר, מת.
איך הם באו נגדו במצב כזה?
מה? אתה יודע מה זה? לקחו את הנשיא שלהם, שבט שמעון. הם לא פריירים.
בעצמם הם יקרו את הנהרות.
נכון, אבל זה מה שרבי שמעון מספר, שיש פה דברים טבעיים שקורים. אנחנו באספקלריה הגבוהה, אנחנו אומרים, איך, מה, אתה לא רואה, צדיק. מה? הם עכשיו מגיבים. אנחנו לפני בכלל להבין הבגידה. הם מגיבים טבעי כזה, בסדר? אחרי זה, בטח שהיה להם חושב אחר, כן, הם חשבו אחרת. פחה נשמתה מיני. וטרין נשמתין, שתי נשמות שהיו ארטיראין, שהיו בלי מקום, שהיו עפות באוויר, היו בלי מקום, בלא דוכת. התקריבו בה. נדבקו זה לזה. שתי הנשמות האלה נדבקו זה לזה. התקליל וכחדה, והתחברו זה לזה. והתדרכת נשמתם, מהם שתי הנשמות האלה? נשמות של נדב ואביהו. ככה מסופר לפני, אחרי זה בזוהר. כן? מה זה השתי נשמות האלה? נדב ואביהו. גם נדב ואביהו, אגב, הגיבו בצורה ספונטנית. רצו להקריב אש זרה, אבל שלא רצה השם. אש זרה לא דווקא לא טובה. אבל גם הם הרגישו צורך לעבוד בצורה ספונטנית. אבל הם דווקא הספונטניות הזאת לא הייתה מקובלת. ולכן הם גם מתו. והנשמות מצאו את עצמם באוויר, נדבקו, נכנסו בתוך פנחס. והתקליל וכחדה. והתעדרת, נשמתה, כלילה, רוחה, והתקליל בתחין רוחין. כן? שתי הרוחין האלה נהיו לרוח אחד. והתתקפו בה כדין רווח דוכתה יולמי אבה כענה, מדלו התחזה מן כמה. אף פעם לא ראינו דבר כזה, שהוא נהיה בזכות זה כהן. הוא קיבל את הנשמה של בני אהרון, ואז הקדוש ברוך הוא חתם איתו ברית שלום. כלומר, יש פה סיפור של שתי ספונטניויות, שתי מקומות של אינסטינקטים, אחד קדוש ואחד לא מתאים. ואז יש עיבור, פנחס מתעבר בשתי נשמות של שתי הגדולים האלה, נדב ואביהו, ואז הוא זוכה לברית שלום. אז מה קורה פה בעצם? יש פה מצב שאמרת, כמו ששאלת, יש פה תגובות טבעיות, ספונטניות, אבל אחד תיקן את בריתו, ושניים לא תיקנו את בריתם. אחד פעל מתוך רצון לקדש שם שמיים. זה מה שהיה לו בראש. עלו לארץ, בלי תפילין, בלי ציצית. עלו ארצה, כדי שיהיה מדינה לעם ישראל. לא הבינו מה זה ייחוד תחתון, ייחוד עליון, אבל הבינו שזה מה שצריך לעשות. ובדבר הספונטני הזה, אתה צריך לבדוק עכשיו. רגע, הכוונה תאורה, כלומר, הברית מתוקן, הברית זה עמידות, פירוש הדבר. עמידות מתוקנות, נאמר על נדב ואביהו, לא נשואים. לימדו תורה, כן, הורו הוראה בפני רבם. היו לו פחומי ראש, הרבה דברים, הרבה חטאים נאמר עליהם, כן? בקיצור, שנכנסו לקודש במקום לא ראוי, שהמידות לא היו מתוקנות. ובא פנחס, והוא דווקא עשה מעשה נועז, אבל היה מתוקן. איפה זה קורה הדבר הזה? בעיניים. בעיניים. האם אתה פועל מתור זה שאתה מסתכל על המציאות מבפנים, או האם אתה מחפש את המציאות מבחוץ? האם תיקנת את המדמה, או לא תיקנת את המדמה? התרבות המערבית, תרבות הדמיונות, בעיקר מה שהיא עושה, מחשיכה את העיניים של האדם, כדי שבספונטניות שלו הוא יפעל בצורה לא מתאימה. כדי שהוא ירדם במשמרת, כדי שלא יהיו לו תגובות כבר. הכל בא כדי להרדים אותנו. אתה רואה חדשות, מראים לך דברים נוראים, כדי שמשהו ישתפשף. הרי אתה לא צריך לדעת, היה רצח. אז אומרים, אני ראיתי אותו נכנס לתוך החדר, והוא זה, זה. השכן ליד, פתאום שמעתי צעקות שיר על זה. השוטר, אני באתי במשמרת שלי, ופתאום אמרתי שזה. אתה לא צריך את כל זה. אתה צריך לדעת שהרצח, שזה, מה שאתה רוצה, נכון? צריך לדעת חדשות, אמרנו צריך להיות קשורים לחדשות. אבל מה קורה בסרט של החדשות? עושים לך וואו, בחושים שלך. כדי שתהיה קשור למסך כמובן. מה עושים לך? שלך כל הזמן החושים שלך יהיו בתוך התומעה הזאת, בתוך הערס הזה. זה לא המטרה. אתה צריך לתקן את העיניים שלך. אמרנו שתי דברים סותחים. מצד אחד אמרנו שצריך לשמוע חדשות, להיות קשורים למה שקורה בעם, מצד שני אמרנו שצריך גם לשמור אל העיניים שלנו. כלומר, לראות את החדשות פעם פעם בשבוע. פעם לדעת מה קורה. הבא שאם אתה שומע פעם בשבוע, כל שעתיים זה מתחלף, אז אתה הפסדת המון דברים. כן, אבל לפחות לדעת, דפי שבת, לשמוע קצת מה קרה. ההבדל בין זה לזה, זה קשור לחודש תמוז. חודש תמוז מגדיר לנו מה זה ייאוש מהמציאות, ומה זה תגובה מדויקת ומתאימה למציאות. אתם יודעים שכל חודש בקבלה קשור לשם י' כ' כ'. י' כ' ו' כ' בניסן זה בפי הסדר, בתמוז זה בדיוק הפוך. זה מתחיל בלמטה ומסתיים בלמעלה. ה' ו' ה' י'. מה זה חודש תמוז? אתה עובד מלמטה מהנפש, ואתה, מה זה נקרא, מים נוקבין. מלמטה למעלה. אתה מעורר את התנועה ממקום טבעי למקום של קידוש השם. אז זה נקרא שהשם הוא כתוב פשוט הפוך. ואתה מתחיל מלמטה למעלה. מה הפסוק שהוא כנגד שם השם? תמיד יש איזה פסוק. וכל זה איננו שווה לספי תיבות. ה' ו' ה' י'. וכל זה איננו שווה לי. כן? זה הפסוק שאומר אמן כשהוא רואה את מרדכי שלא משתחווה לו. הוא מלך על כל העולם, 127 מדינות, הוא המשנה למלך לפחות. אבל יש אחד שלא משתחווה לו, נכנס לייאוש. כל זה איננו שווה לי, זה בדיוק הפוך מה שאנחנו מתארים. אתה חי בעולם של מוח שמאל, אתה חי בעולם של שאיפה לשלמות, של פרפקציוניזם, ואז אתה לא יכול לסבול כל פרט שלא בדיוק מתאים לשלמות שקבעת לעצמך. אתה חי בעולם של לאה בלי רחל, של מודעות בלי טבעיות. ואז מה קורה כשאתה חי בעולם של שכל? קודם כל אתה נשאר בחוץ לארץ, אתה לא עולה לארץ, כי אתה לא פוגש את המציאות באמת. אתה נשאר במקום של שכל קר שמשקיף בעד החלון, ואתה לא מפזז עם הספר תורה למטה. אתה לא חי את החיים הטבעיים. אתה חי על ההר במגדל שן שלך, אבל אתה לא פוגש את המציאות. המן זה הספק, זה המלך שבלב. הספק מה הוא עושה? הוא מסתכל על הכל, הוא מסתכל על מה שלא טוב, הוא מפיק מסקנות של ייאוש לגבי מה שלא טוב. הפוך מזה הספונטניות של פנחס. הפוך מזה חודש תמוז, שבחודש תמוז, בשלושת השבועות האלה, אנחנו מבררים את היסודות של המועדים, לראות את הכאב ולראות שביסוד של הכאב יש את הבניין. יש את האפשרות לבנות הכל מחדש. יש את האפשרות ללמוד מהמציאות החסרה את היסודות של הבניין. שכל המתאבל על ירושלים בחורבנה ישמח בבניינה. אתה מסוגל להרגיש את החסר של בית? אתה פוגש את המלך בשדה. כי המלך מסכן, אין לו ארמון, אז הוא מסתובב. אז אתה יכול להיפגש עם המלך, קדוש ברוך הוא, קרוב בימים האלה, לכל קוראים אליו באמת. כן, ככה אומרים באשרי. לכל קוראים אליו באמת. כל מי שמסוגל לחוש את החיסרון, הוא יזכה למקומות מאוד מאוד גבוהים בימים האלה. לכן כתוב באורות הקודש, יש פסקה באורות הקודש ב', על זה, על הקודש העצמי, הכל כתוב שם על המוח ימין, על הצד של החוכמה, זה כתוב, נדב ואביהו, אשר בזרירת פאר רוחם, שאבו תוכן הערתם, אז ממעיין הבינה. תסתכלו על הידיים שלי. מה הבעיה של נדב ואביהו? קיבלו את הכוח שלהם רק ממוח שמאל שלהם, אבל לא מוח ימין. מה הבעיה של מוח שמאל? הבעיה של מוח שמאל שהוא מחפש את האגו. את החוויה לעצמנו, שלנו טוב. מחפשים את החוויה גם הרוחנית הטובה שלנו. זה הביקורת על נדב ואביהו. למרות שהם היו קדושי עליון כמובן, ומי אנחנו כדי לדבר עליהם. אבל הרב קוק כותב שהם שאבו את הערתם ממעיין הבינה, מוח שמאל. מוכנה כבר להציל הצילות מוגבלה. זה נשאר הכל בגבולות של האגו שלך. להיות משתווה לערכי עולמים, אש זרה. למה זה אש זרה הקריבו? זה זר, כי זה אגו. הזר, כמו עבודה זרה, אדם, הוא נשאר זר לעצמו. אתה לא מחובר באמת למקום העצמי שלך. אתה מחפש את האינטרס שלך. אני מדלג כמה שורות. זכותו של פנחס זה אליהו. מקנה לשם, בהוראת השעות, מלאך הברית אשר אנו חפצים שבו יבוא, והוא כאש מצרה וכבורית מחפשים, כוח מתקן. למה כוח מתקן? קשוב למציאות, רואה את הסוטה בקלקולה, מזיר עצמו מהיין. ישר מגיב נכון למציאות. כלומר, מה זה דורש? מה ההבדל? שתי תנאים. אחד, להיות קשור למציאות. שתיים, לשמור על העיניים. לתקן את המידות, להיות אנשים מתוקנים שחיים את המציאות אז בצורה אמיתית וכנה, להגיב נכון למציאות הנכונה. מלך הרום, מה, כולם לא רואים? זה נורא, אין בית, צריך לצרוח, צריך לקחת, צריך לעשות מסיבה, כיכר העיר, לקחת את הסמארטפונים, זרות אותם לאש, כמו שעשו הגרמנים. עשרות אלפי גרמנים, לקחו את הטלוויזיה שלהם, זרקו אותם לאיזה שריפה בעיר. למה הגרמנים ולא אנחנו? להסתכל על הכלי הזה, השעשוע העיקרי של הדור, ולהגיד מה הוא עושה, מה הכלי הזה עושה לנו. הוא מאבד אותנו מהנבואה, הוא מאבד אותנו מהמקדש, מלבנות את עצמנו בצורה אמיתית וכנה ועמוקה. הוא מאבד מאיתנו את היסודות העמוקים מתחת לאדמה. אנחנו לא בונים ברזלים, כי אין ברזל, הבית רעוע, קרוון, אין ברזל מתחת לאדמה, כי אדם כבר לא חש את הכאב, לא צורח בזמן כאב. ילד קטן בא מטייל, רואה פתאום שהשמש משתקפת בתוך המים, וזה עושה כזה אור יפה, הוא כולו בהתפעלות. אז הוא אומר, אבא, תראה, אור במים, אור במים. אבא מסתכל ואומר, נו, אור במים, מה בסדר. אז הוא מסביר לו מדעית, כן, השמש משתקף בתוך המים וזה עושה. אבל ילד הוא לא שם, הוא לא מדען. מה ילד? הוא חי את המציאות. אתה יודע מה זה? האור משתקף במים. זה משהו מדהים. משהו מדהים. אבל אנחנו איבדנו את זה. אנחנו משופשפים. אנחנו קיים בחושים שלנו. אז יש עבודת השם שהיא קשורה לעורר את חיי החושים שלנו. למשל, המאכלים הלא בריאים, הם גם עוסקים בקהות חושית. כשאתה לומד לשתות מים, ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו, איזה תענוג מים. אבל בגלל ששתית כבר כמה כוסות קפה וכל היום, אז לשתות המים זה תועלתי, זה כדי שיהיה נעים בפה. או כי אתה צמא, או כי אתה יבש. הכל לתועלת. זה נקרא הבינה. ויש מקום שאדם לומד לחוש את הכחול של הקיר, פה אתם לא רואים, סליחה. הכחול של הקיר, כחול. להיות את הכחול, להיות קשור לצבעים. כן? הצלילים. יש מוזיקה לפעמים שהיא באה במקום רוחני עמוק. שאתה שומע את הצלילים של הניגון. זה לא מלא כלי נגינה, מלא רעש, מלא טופים, מלא זה. לא. זה צלילים עדינים. אתה שומע אותם? כן. תהיה איתם, תקשיב להם. מגע עדין בין בני זוג, ללמוד לגעת בצורה שאתה מעביר רגשות, מתקשר, יש מה שנקרא אימאגו, כולכם מכירים אימאגו דרך דיבור, שחוזרים על המשפט של השני ומגיבים לו, יש אימאגו דרך מגע, שאתה נוגע ואתה מעביר מסר לאשתך, לבעלך, אפשר עם חברים גם, לעשות את זה, דרך מגע, לתקשר, ללמוד לתקשר דרך מגע, יש המון המון, דרך לתקשר, דרך עיניים, קשר עין. העיניים הם לא רק עיניים שרואות, הם גם עיניים שמשדרות משהו. העיניים משדרות אור. כן, מישהו שאל אותי שאלה בבית מדרש, אולי פה, ואמר, איזה חיוך, איך הוא שאל אותי, עם כזה חיוך? זה אני לא יכול לא לענות לו. כן, כזה, אתה יודע, אנשים שיש להם אור כזה בעיניים, האריזל כותב שהבת יאנה בוקעת את הביצים שלה עם העיניים. כן? משהו, תופעה טבעית כזאת, שאיך היא בוקעת לא עם זבנגים, היא מסתכלת בביצה וזה נפתח. אז ככה יש כוח בעין לבנות עולמות או להרחיב עולמות. יש עיניים ביקורתיות או עיניים מהירות. כן? החושים שלנו שמה יש המון המון אפשרות להיות בעלי עירת שמיים או פחות. המגע העדין, המבט העדין. יש מבט שרואים אדם עדין, רואים אדם מכבד, שהוא מסתכל בינו לבינה למשל, בשידוכים, מאוד מאוד ערים לעולם החושים זה לזה. איך כל אחד מגיב עם החושים שלו. העדינות בחושים, לעדן את החושים. אז אומר הרב קוק בפסקה אחרת שאני אקרא לכם בהמשך אורות קודש, פשוט צילמתי את הסוף של הפסקה, רציתי ההתחלה, נקרא תפקיד הרשעה, כן? מה עושים עם החלקים השבורים בתוך העולם הזה? מה עושים עם המקום הזה של הרוע בעולם? מה זה הרוע בעולם? כשם שאנו רואים, אומר הרב קוק באורות הקודש, עמוד תף עין חטא, תפקיד הרשעה. כשם שאנו רואים את הרשעה באדם הפרטי ובחיי החברה האנושית, ואנו מוציאים שבכל שלילותה ורעתה יש לה תפקיד. לא יכול להיות כל כך הרבה שברים, כל כך הרבה רוע, ואין לזה תפקיד. לא יכול להיות. לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא פשוט טעה, התבלבל, ושם לנו רוע ורוע בלב או במציאות. אלא יש לה תפקיד. אמנם תפקיד עובר. ברור שאנחנו רוצים להגיע למצב שבילה מוות לנצח, שאין צורך ברע כדי לבנות מה שאנחנו הולכים לתאר עכשיו, אבל מה הרע הזה בונה בנפש שלנו? עד שבעזרת השם נגיע למצב שלא נצטרך כבר רע. מהו הדבר הזה? יש ברשעה אומץ מיוחד. הצדיק הולך לפי הסדרים, הולך לפי העולם המסודר. שמעתי את זה מרב קשתיאל. וברגע שאתה צדיק והכל מסודר והכל הולך לפי הסדר, אז לפעמים אתה מאבד מהתגובתיות שלך אל הרוע. אתה מאבד מכוחות הרצון שלך גם כן. כי אתה לא פורץ גדר. בא בלעם, פרץ גדרי עולם. הוא פרץ. הכניס זנות בתוך מחנה ישראל. זה לפרוץ את הגדר. מה שעושה הרשע, הוא פורץ גדר. מה שעושה הפריצות אגב. פורץ. אתה רואה? בדרך כלל זה ככה? אני אראה לך משהו אחר. זה רע מאוד. כן, זה רע. אבל זה מעורר אצל פנחס את הטוב שבטוב, את הקודש הקודשים. כי הרע הזה, מה הוא בא לעשות לצדיק? לעורר כוחות הרצון. ככה, אני אראה לך. כן? יוצר איזה אומץ. זה משהו שגם אתה יוצא מגדרות עולם. תוקף הרצון ועומק החיים. בגיל שנה ושנה, בגיל שנה, פחות משנה, בשנה, מתחיל להיות שיניים אצל התינוקות, כן? 8 חודשים. השיניים האלה זה כואב פחד, וזה עושה המון דמעות, וגם דמעות להורים בלילה, אבל צריך לא לשכוח שהרשעות הזאת של השיניים, זה בא במקביל לעוררות של כוחות הרצון אצל התינוק. זה שיש שיניים, זה שיש אפשרות לא רק למצוא את החלב, אלא גם לנשוך את הפטמה של האימה, הרשעות הזאת, שזה השיניים, לשון שנאה, שן, זה בא כדי גם להגדיר כוחות של רצון. כן? המקום שהוא מקום רשעותי, הוא מקום של אומץ גם. כדי לעורר את האומץ אצל הצדיק, יש ברשעה אומץ מיוחד. תוקף הרצון ועומק חיים. כלומר, אתה רואה מציאות מקולקלת, זה מעורר אותך לתורה יותר עמוקה. כי אמרנו את זה כמה פעמים. יש תורת משה ותורת השם. תורת השם היא תורת הנפילות. לפה. מה זה מצוות מחיית המלאק? שלושת, לא רק מחיית המלאק, מחיית מואב, עמון והמלאק. אמרנו שיש שלושה גלויות, שאחרי יש שישה... רגע. בשאלה שלך מזמין אותי לנקודה מאוד חשובה כאן. יש 7 גלויות ועוד 3 גלויות. כמו שיש 3 הפטרות שנקראות פורנותה ו7 דנחמתה. וואי, מעניין. איך זה שהפורנות זה 3 והנחמה זה 7? הרי 7 במבנה של הספירות שאנחנו כולנו פה מקובלים. 7 ימי המעשה, 7 ספירות, הם דווקא המבנים הנמוכים יותר. ו3 זה כנגד המוחין העילאים. כן. בדיוק. השבע דפורנותה מאיר לנו הערה לגבי המוחין היותר פנימיים. והשבע דנחמתה, השבע בהמשך, 7 הפטרות של הנחמה עד ראש השנה, הם 7 ההפטרות שמדברות על דברים יותר ברמה נמוכה. כמו שכתוב, יוצר אור ובורא חושר. רגע, בריאה חושר ויצירה אור. הרי יצירה ידועה שהיא נמוכה מהבריאה. ידוע שהבריאה יותר לעומק. איך זה שיש חושר בעומק ואור בחוץ? אל תפחד. בעצם החושר הזה זה אור מאוד גדול. רק שאין לך משקפי שמש. אין לך את היכולת לראות את האור. אז אתה רואה רק רשע. הרשע הוא צדיק. היצרי הוא צדיק. שלא ידע לפתח יצירה. אז יש יצריות וחורבן אצלו, אבל בסוף יש כוחות של נבואה. אותו דבר בדור הזה. יש שלושה גלויות שהן גלויות אחרונות. שבע גלויות עברנו. אחרונה אנחנו עוברים. זה מתחיל במצרים, כנען, מצרים, פרס, מדי, לבן, רומא, ישמעאל, שבע גלויות נמוכות. אבל עכשיו אנחנו הולכים, ניגשים לשלושת הגלויות הכי הכי מפחידות. לא לפחד, זה בסדר. זה גלות שהיא גלות הנפש. בעבודת הנפש אנחנו ננצח אותם. זה נקרא מואב, עמון ועמלק. מואב, אמרנו את זה שבוע שעבר. מואב, או לפני שבועיים, מואב כמו אב. זה תרבות הדמיונות. זה גלות לא קטנה. שוטפים אותנו בדמיונות ציוריות שהם היצר הרע והם הפיזור של הנפש. עמון, אותיות נועם, אמרנו אחורי בינה. זה דעות מעוותות. פה אנחנו צריכים למסור את הנפש כנגד שתי הגלויות האלה, כנגד הגלות השלישית, שזה גלות עמלק. הספק שבלב, הספק שמחלחל, של הייאוש, אוי ואבוי לנו, שאוי ואבוי לא נתייאש מכלום, שום דבר, שלא נהיה בכל זה איננו שווה לי של האמן הרשע, אלא להפך, אתה רואה את הפרט החסר הזה, זה בא כדי לעורר אותך. אשתי, אשתי בריאה, לא, היא בריאה, אבל אשתי, היא לפני כמה שנים היה, אני חושב שזה הפיגועים של הסכינים, לא זוכר איזה גל של פיגועים היה, ישנו ביחד, אמרנו חייבים לעשות משהו, ילדים קטנים רוצים לעשות משהו, אז חייבים לעשות משהו. אז פניתי לרבן ישי, שאלתי אותו, הרבן ישי אמר לי, אם עלה לכם את הרעיון הזה, תעשו משהו. אז פנינו לאנשים שהם יותר טובים בלארגן, וזה אנחנו לא טובים בלארגן, ואז התחילו לעשות בקיצור מבצע של תפילות נשים, זה היה בדיוק לפני פורים, בתפילה המונית, בכל קהילה וקהילה, שאלנו את הרב שמואל אליהו מה התפילות שצריך להתפלל, התפילות של הרב מרדכי אליהו, בתענית אסתר. וזה היה בהמון מקומות, כן, עשינו איזה פרסום קטן באהבה ואמונה, והתפללו נשים, אמרו תהילים. אני אומר לכם, יום אחרי זה, הגל הטרור הפסיק. עכשיו, זה לא בגלל, זה לא... כן, קצת ענווה. ענווה, אבל מצד שני, להבין שאנחנו נקראים על כל פרט במציאות שלו טובה, להתעורר, לפעול, לקחת החלטות, לעשות דברים טובים. לא חס ושלום עם רומח ועניינים וגפחורים. אבל להוסיף טוב בצורה, כל הרעות תעשו אותה בקלקולה, מזיר עצמו מן היין, זו עבודה עצמך. אתה פועל, אתה עושה דבר טוב. זה שלושת הגלויות. לכן, למחות את זכר עמלק, אתה צודק. זה בא לא כאיזה משהו שאתה אומר, טוב מצווה, כמו שיש תרג מצוות, יש עוד מצווה. לא, זה מצווה, מצווה. זה לעורר איזה כוחות רצון. אצל היהודי, שהוא רדום במשמרת, הוא גלותי. ופתאום הוא רואה את העת הזה. למחות זכר עמלק, הוא צריך להשתגע על הדבר הזה. מה זה? כן? לפחות לצרוח ביער. נכון, אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. רציתי שתהיו כחיות הנועמות ביער, לילות שלמים, ככה שיר של רבי נחמן. כן? שאדם צריך להיות זועם, לפחות לדעת לצעוק, להפגין. לפחות להפגין. לפחות להפגין. אחרי זה לקחת את הדברים בעדינותם. אומר הרב קוק, דבר אדיר, דבר אדיר. הרשעה בעולם יש לו תפקיד. מה התפקיד שלו? אתה רואה חתכים, חלקים שבורים פה על הרצפה? זה בא כדי לעורר אצלך כוחות הרצון. תוקף הרצון ועומק חיים שהם תוכנים נדרשים לשכלל בהם את היושר והטוב. ובטוחים אנו שסוף כל סוף תבוא הרשע טוב. אנחנו כאלה צדיקים, יום אחד אני מודיע לכם, לא תהיה רישה בעולם. והרישה כעשן תכלה. אז מה, איך יהיה לנו כוחות רצון? יהיה כאלה חיוורים כולנו, יושבים כזה צדיקים עם התורתרים על ראשיהם, נהנים מזיו השכינה, כמו בטן גב כזה. מה, איפה יהיה כוח רצון? כן? אז הכוח רצון זה כוח המדמה. כוח המדמה, כוח הציורי, הכוח של לצייר את המציאות מבפנים, זה כוח רצון בלי צורך ברישה. הגדרה. אתה רוצה שלא יהיה רשעה? תגביה את כוח הציורי שלך. תגביה את היכולת שלך לראות את המציאות מבפנים כמה היא טובה בשורש שלה. כולך יפה ראייתי ומומן בך. אין מום בישראל. בן קר ובן קר בנים אתם לשם אלוקיכם, אומר רבי מאיר במסכת קידושין. זה בעצם היכולת לראות בתוך המציאות החסרה כל הזמן את הנקודה הפנימית. זה מה שיהיה בסוף. כשבילה מוות לנצח לא יהיה מוות. אז לא נצטרך להיות בחרדה כזאת למות, ואז חייבים ליצור יצירות מופלאות, כי אדם מפחד מלמות, או לעשות משהו, ללמוד תורה בשקידה, כי לפני, כן, למית את עצמי בעולה של תורה. זה יבוא ממילא. כי לא יהיה צורך ברע בעולם. כי כבר יהיה הדבר שבעבור זה יש רע בעולם. ומהו הדבר הזה? כוחות רצון בשורש, זה נקרא כוח הציורי. לראות את המציאות הארצית במבט, שמכל השיטות גוף נפש שמלמדים אצלנו, הם באים על חשבון הזה. להכשיר אצל האדם את המוח הציורי. זה אומר, טוב, זה שיחות שלמות, שעשינו שנה שלמה, אגב, רק שיעורים על זה, איך מפתחים את כוח המדמה. אז כוח המדמה הזה, הוא יעזור לנו יום אחד, שהעבודה לא תהיה שם, לשם עצמנו, לשם הבינה, כנדב ואביהו, כן, שלמרות הקדושתם ועליונותם, אבל קדושת הבינה היה להם, ולא קדושת החוכמה. הקדושה של המדמה זה לדעת שיש מצב של עיבור, שאדם מתעבר בנשמות הצדיקים, בזכות זה שהוא מוסר את נפשו, בזכות זה שהוא מבטל את עצמו לעניין העצום הזה שנקרא גאולת ישראל וקדושת האומה, אז הוא רואה שלפעמים הוא ניזון גם מהשפעות של מה שנקרא זכות אבות, והדברים יותר עמוקים מזה שאין לי גם הבנה בהם, שזה מה שקרה לפנחס, שפנחס זכה לשתי נשמות שהתחברו, נדב ואביהו, ופעלו, כל זה כדי לתקן את הספונטניות דקדושה שלנו, את היכולת שלנו לפעול בתוך העולם הזה, אבל לא ממקום אינטלקטואלי פילוסופי, מקום שאתה חי את המציאות בצורה עוצמתית, בצורה שאתה באמת זה. לפעמים אתה הולך להתפלל במקום פריפרי, ששמה שלא כולם בחוי ישיבות לומדים כל היום, ואתה רואה בתפילה כוחות, עוצמות, אתה אומר, מאיפה הכוח הזה? הכוח הזה, הכוח בא מקדושת הנשמה של האומה, אומה אדירה שכשהיא רואה, רואה בעלה להתפלל עוד יותר חזק, וככל שהיא רואה יותר את הריחוק, היא דורשת יותר קרבה, והיא צועקת יותר חזק. אז התפילה שלנו צריכה להיות תפילה של צעקות, כמו החסידי קרלין, מי שהלך פעם להתפלל בחסידות קרלין, אז יראה שזה לא תפילה, זה צרחה, צרחה, החסידי קרלין הם צוחים, כן, כשאמרנו בכותל זה כאילו, צעקות כאלה. מצוין, ככה צריכה להיות התפילה. התפילה בדור הזה, תפילה של שאדם צריך להיות כמו בין המצרים כל השנה. לחוש כל הזמן את החסר. אז לא שם שפרטי הלכות האלה, שאדם צריך לא לשמוע יותר מדי בתשע טעמים בעיקר, לא לשמוע יותר מדי מוזיקה ולצאת לטיולים יותר מדי וללכת לים, בעיקר בתשעת הימים. קשה לנו כל ה-21 ימים, צריך לדעת שיש משמעות לדברים האלה, שנזכה בעזרת השם, מתוך זה שחשים את הכאב של החסר, שנתמלא ביש, שכל המתאבל אל ראשם בחורבנה, שנזכה לשמוח בבניינה לפחות, לבנות בניין הנפש, ואם כולנו ככה נבנה את בניין הנפש, אז נזכה בעזרת השם לתקן את החלקים הפרימיטיביים של האישות שלנו, את החושים שלנו, ולבנות את הנפש. תבוכו.